טוב, אז היום נברר עוד נקודה אחד מכל ה... כן, בכל הנושא שאנחנו מדברים בדרך כלל. אז נקודה שפה גם כן היא פעם התעוררה, כן? מהי האמונה, אמונה של האתאיזם, כן? אמונה של היהדות פעם דיברנו, או שנדבר יותר, פעם לא, לא נספיק היום, אבל מהי אמונת... מהי אמונת האתאיזם, במה המאמינים האתאיסטים. מישהו פה גם כן אמר, כמו שהלוא האתאיזם לא מאמין בשום דבר, כן? זה ככה, זה מקובל לחשוב, כן? וזה צריך, נקודה הזאת צריך לברר. האמת, באמת, מה שהם טוענים, שבאמת האתאיזם לא מה, על מה מסתמכים, האתאיסטים, מה הם טוענים האתאיסטים? שהם מסתמכים על המדע. על המדע, זאת אומרת על מחקר מדעי. מחקר מדעי, שהוא חוקר את העולם, ויש במחקר הזה, בשיטה המדעית יש את הניסיון, כן? זה העיקר של השיטה המדעית שיש הניסיון, והניסיון הוא נותן בדיקה, הוא נותן ביקורת. לכן, כשהם, נכון שהם לפעמים מניחים כל מיני הנחות, אבל יש ביקורת לדבר הזה, זאת אומרת, על ידי הניסיון בודקים אם ההנחה הזאת נכונה או לא נכונה, ובדרך כזאת, בדרך כזאת זה, יש להם ביקורת והם לא מאמינים בשום דבר. אנחנו מאמינים במחקר. יש מחקר, חוקרים, בודקים על ידי ניסיון, אם זה נכון, אז מקבלים, אם זה לא נכון, אם הניסיון מפריך את הדבר הזה, אז זה לא נכון. אז ממילא יש לנו ידע, או שאנחנו יודעים הכל, או שלא, משהו לא יודעים, אבל לא מסתמכים על האמונה פה, כן? אלא בודקים את הדבר ויש לנו ביקורת. ביהדות או שם, בדת יש אמונה בדוגמה כזאת, אמונה שמאמינים בכל מיני דברים, בלי הביקורת, כן, אבל אנחנו יכולים לבדוק כל דבר, כן, ולהגיד אם זה כן או לא, בסדר, זה הדרך. אז בשביל להבין את, לברר את הנקודה הזאת, אם זה באמת ככה או לא, נעשה איזו חקירה לוגית פשוטה. שלמעשה עשינו את זה פעם פה, אבל נעשה עוד פעם אחת בשביל להבין את, את הנקודה הזאת, כן? כי מה? אנחנו רואים לפנינו את העולם, כן? עולם הטבע. מה זה עולם הטבע שאנחנו רואים? למעשה רואים את התופעות הטבעיות. תופעות טבע למיניהם, כן? גוף נופל, גשם, גשם, שמש וכו', כל מיני תופעות, נכון? עכשיו, התופעה... תמיד יש לנו שאלה, כשיש תופעה מסוימת, אז אנחנו מחפשים סיבה לתופעה. ככה גם המדע עשה, כן? המדע חוקרת איזושהי תופעה, היא מבררת מה הסיבה לתופעה הזאת, כן? מהי סיבה? וכשהיא חוקרת ומחפשת, ובסוף מוצאת איזושהי תופעה אחרת שהיא הסיבה לתופעה הראשונה, כן? אמרנו פעם את החקירה הזאת. התופעה הזאת זה הסיבה, התופעה השנייה היא סיבה לתופעה הראשונה. אבל ברור גם למדע ולכל אדם נורמלי, כן, חושב שהתופעה השנייה הזאת היא גם, היא לא סיבה באמת, מכיוון שהיא מוכרחת, ויש לה סיבה, ומי שמכריח אותה הוא הסיבה. והתופעה השנייה הזאת רק מעבירה את הסיבה, ואיננה סיבה בפני עצמה. אז הולכים הלאה, חוקרים, מחפשים תופעה שלישית, מוצאים תופעה שלישית, שהיא הסיבה לתופעה השנייה, ויכול להיות שזו הסיבה. אבל גם שם נשאלת אותה שאלה, הלא זה לא התופעה בפני עצמה, זה לא הסיבה בפני עצמה, כן? אלא מה רק מעביר את, את הסיבה. וזה ברור שכל תופעות שיש, תופעות טבעיות, הן תמיד מוכרחות, והן תמיד מסיבה זאת לא יכולות להיות סיבה בפני עצמה, אלא רק מעבירות את הסיבה, כן? הבעיה הזאת היא מפורסמת וידועה בפילוסופיה בכל מקום, זה נקראת בעיה של סיבה ראשונית, כן? מהי הסיבה הראשונית? הסיבה בפני עצמה זה אמור להיות איזשהו גורם שהוא הסיבה, הוא מכריח את האחרים, אבל אף אחד לא מכריח אותו, אז אפשר לומר עליו שהוא הסיבה, כי הוא המכריח. אבל אם הוא מוכרח בפני עצמו, אי אפשר לומר עליו שהוא הסיבה. דוגמאות לזה, יש אדם, אדם, זורק אבן, נותן מכה, אז פונים אליו, אתה הסיבה, אתה יכולת לעשות, יכולת לעשות, יכולת לא לעשות. וזה שעשית, לא היית מוכרח. אז אתה סיבה, לכן בדין דן אותך על פי הדבר הזה. כן? למה בדיוק אדם, איך שם זה בנוי, לא ניכנס כרגע. אז זה ברור. אז מה יוצא? יוצא שבטבע, כל מה שאנחנו חוקרים, כל התופעות שאנחנו רואים, אנחנו לא יכולים לראות סיבה לתופעות בפני עצמה. זה בהגדרה אי אפשר. שאם באמת נמצא איזושהי תופעה, שהיא הסיבה הראשונית, זאת אומרת, היא הגורמת, ולא נגרמת על ידי שום דבר, זה נקרא נס. ועל פי הגדרה, במדע, הניסים לא יכולים להיות. והדבר כזה אי אפשר למצוא. אין מציאות כזאת. כמה שלא נחפש בטבע, לא נמצא מציאות או איזושהי תופעה שהיא הסיבה הראשונית. פשוט. מצד שני, אנחנו יודעים שלכל תופעה יש סיבה, לכן אנחנו מחפשים את זה. מצד אחד, לכל תופעה יש סיבה. מצד שני, את הסיבה עצמה אי אפשר לראות, למצוא בתוך הטבע. אז מה המסקנה? כן? על זה הוויכוח. איפה הסיבה הראשונית הזאת? ברור שהיא נמצאת. יש מישהו שרוצה להגיד שהיום יש, כן? מדעים חדשים, שיש מכניקה קוונטית שאומרת שאין סיבות, שכל דבר זה מקרי ואין סיבתיות באמת וכולי וכולי. אנחנו ביררנו את זה בהרצאה נפרדת, יש לנו את הרצאה לסיבתיות במכניקה קוונטית ופילוסופיה, ושם ביררנו בדיוק את כל הדרך שזה לא בדיוק נכון. ובכל אופן, בחיים ברור שאנחנו לא מתנהגים על פי דרך הזה, אחרת הפושע שרצח בן אדם היה יכול לבוא לבית דין ולהגיד מה אתם רוצים ממני, אני, זה שהוא מת, זה, אני לא הסיבה לו, כי בכלל אין סיבות בעולם, זה מת במקרה, אני עשיתי משהו במקרה, בכלל אין סיבות וגמרנו, ברור שאף אחד לא יקבל את הדבר הזה, זה, כן? אבל איך שלהסתדר את זה עם מכניקה קוונטית, אנחנו סידרנו את זה שם בהרצאה, בלי שום בעיות. אבל עכשיו, אז בכל אופן, אז מה הסיבה באמת, למה קורה? על זה יש ויכוח, ואת זה מנסים לפתור, את הבעיה הזאת רוצים למצוא לזה פתרון. כן, כל החכמים, חכמי ישראל וחכמי הגויים, כן? הם כולם תמיד התווכחו בנושא הזה, איפה נמצאת הסיבה. ויש רק שתי אפשרויות לפתור את הבעיה. שתי אפשרויות להחליט פה, מה הולך. הגישה היהודית אומרת ככה, שמכיוון שלכל תופעה חייבת להיות סיבה, ואת הסיבה אנחנו לא יכולים לראות בתוך הטבע, זאת אומרת, בתוך הטבע אנחנו יכולים לראות רק מה שמעביר את הסיבה, מעביר אותה ולא מי שמפעיל את הסיבה. כן, רק את ההובלה ולא את המוביל. בהגדרה בתוך הטבע אי אפשר לראות. לא שאיפשהו רחוק שם יש את הסיבה. לא, בהגדרה אי אפשר בתוך הטבע לראות את הסיבה. כן, אז ממילא המסקנה שהסיבה לא נמצאת בתוך הטבע, אלא נמצאת מחוץ לטבע. זאת אומרת, יש מציאות אחרת של הסיבות, ויש מציאות של התופעות שזה מציאות הטבע. כן, זאת אומרת, הסיבה נמצאת מחוץ לטבע. נכון שלא יכולים לראות אותה בעיניים, זה גם בהגדרה אי אפשר לראות את זה בעיניים, כי בעיניים אפשר לראות רק מה שמעביר את הסיבה ולא מה שגורם את זה, עוד פעם נברר את זה גם כן. נכון שלא יכולים לראות, אבל השכל מכריח אותנו להניח שיש מציאות מחוץ לטבע, שזה מציאות של הסיבות לכל מה שקורה בטבע. וזה מציאות, ברור שהסיבה זה יותר מציאותי מאשר התוצאה שנגרמת על ידי הסיבה, זה ברור. ולכן זה הגישה, כן, זה הגישה היהודית. זאת אומרת, הסיבה, איפה היא נמצאת, לא נמצאת בתוך הטבע. יש גישה שנייה, גישה שנייה, פתרון אחר שנותנים לכך, שאומרים שזה לא ככה. אין מציאות מחוץ לטבע, המציאות יש רק בתוך הטבע. כי יש רק טבע ואין מציאות אחרת. אז השאלה, איפה הסיבה הזאת? הסיבה הזאת, מאיפה את כל מתחיל? יש איזו תופעה טבעית מסוימת שזה הסיבה להכל. איך יכול להיות? הלא זה תופעה טבעית מסוימת, היא גם חייבת להיות מוכרחת. נכון שכל הסיבות, כל התופעות המוכרחות, אבל הזאת המיוחדת לא מוכרחת. היא הסיבה, למשל שמש או הירח וכו' וכו'. יש איזו תופעה טבעית, איזה חפץ טבעי, איזה משהו שהוא סיבה, זאת אומרת, הוא גורם ולא נגרם. וזה הדרך. מאיפה אתה יודע, יש לי הוכחות, ומביאים כל מיני הוכחות, לא ניכנס לזה. הגישה השנייה הזאת זה נקרא גישת עבודת אלילים. כן, עבודת אלילים הם באמת טוענים את הטענה הזאת, עובדי אלילות טוען את הטענה הזאת, שבאמת יש רק הטבע והסיבה היא נמצאת בתוך הטבע. כן? עכשיו אם נסתכל על הגישה של האתאיסטים, מה שפה טוענים, אז למעשה הם טוענים, חוקרים את העולם וטוענים טענות פה, כן? אז השאלה היא, איפה האתאיזם נמצא בוויכוח הזה? בוויכוח הזה יש רק שתי אופציות. או שסיבה נמצאת מחוץ לעולם, מחוץ לטבע, או שהסיבה נמצאת בתוך הטבע. איפה האתאיזם נמצא בשתי האופציות האלו? האתאיסטים טוענים למעשה שאין עולם מחוץ לטבע, זאת אומרת הסיבה היא בתוך הטבע, או הטבע עצמו הוא סיבה לעצמו, כן? עוד מעט נברר את זה, איך הם טוענים את זה. אם ללכת לפי ההסבר הזה, יוצא שהגישה האתאיסטית היא תופסת את הדרך של עובדי אלילים, עבודת אלילים, כן? רק שאלה מה מיוחד בזה ואיך בדיוק היא תופסת, אולי גם נברר את זה. אז בכל אופן, זו השאלה, איפה נמצאת הסיבה, מחוץ לטבע או בתוך הטבע? ברור, הגישה האתאיסטית טוענת שהסיבה נמצאת בתוך הטבע, טבע זה הסיבה, זה ברור. השאלה היא, מה ההוכחות לזה, איך אתה יכול לדעת את זה? איך אפשר לבדוק את זה? מי יכול לברר איפה זה מתחיל כל תופעה ותופעה? בא ואומר אתאיזם, יש לנו מחקר, מחקר מדעי, ובמחקר מדעי יש כלי שנקרא ניסיון, ועל ידי ניסיון אני יכול לענות על כל התשובות, כן? אבל יש פה בעיה מסוימת, שכל מחקר מדעי הוא מתחיל מאיזושהי תיאוריה, בתיאוריה זה הנחה, בהנחה הזאת למעשה בכל תיאוריה יש שתי הנחות. כשהמדען חוקר את התופעה הטבעית, תהליך טבעי מסוים, אז הוא מניח שתי הנחות. הנחה ראשונה, איך התהליך הזה מתרחש, זאת אומרת תיאור התהליך. אנחנו רואים איך שהתופעות קורות, אבל בכל מיני תנאים מסוימים אנחנו לא יודעים. אז מניחים שזה בצורה כזאת או בצורה אחרת. בשביל זה עושים ניסיונות, בשביל לבדוק אם באמת זה נכונה ההנחה שלנו, שבתנאים מסוימים הוא גם כן מתרחש. זאת אומרת, זה תיאור התהליך. זה הנחה ראשונה, כן? הנחה ראשונה, ובודקים אותה, האמיתות שלה על ידי הניסיון. יש הנחה שנייה בתיאוריה, מה הסיבה לתופעה, כן, למה זה מתרחש, כן, למשל, אנחנו מביאים תמיד דוגמה אחת פשוטה בשביל לדעת, שיהיה פשוט, אבל זה בכל המדע זה ככה, כוח המשיכה, הגוף נופל, אז יש תיאור איך הוא נופל, באיזה תנאים, באיזה צורה הוא, איך, זה התיאור של התהליך, ויש הסיבה שזה הכוח המשיכה, כן? זה הסיבה הזאת. את הסיבה הזאת אי אפשר לבדוק על ידי הניסיון. זאת אומרת, התיאוריה המדעית היא מניחה שתי הנחות. הנחה אחת, איך מתרחש התהליך, והנחה שנייה, למה הוא מתרחש. הניסיון שהוא הביקורת והבדיקה, הוא בודק רק את ההנחה הראשונה, איך מתרחש התהליך, תיאור התהליך, ואין על זה ויכוח עם הדת, כי דת לא בא להגיד שככה מתרחש או אחרת, לפעמים יש ויכוח, אבל זה בעניינים כשיש בעיות באמת, כן? אבל אין עקרונית, ויכוח עקרונית אין בזה, אלא מה? הוויכוח הוא על הסיבה, ואת הסיבה למה מתרחש התהליך? אי אפשר לבדוק על ידי ניסיון. אף אחד לא יכול לראות על ידי ניסיון אם זה כוח המשיכה או סיבה אחרת. הניסיון לא מסוגל להיכנס לזה. וזה גם ברור למה, לא פעם הסברנו את זה. כי הניסיון זה למעשה כמו הרחבה של החושים של האדם. כן? כשאני רואה את התופעה, אז אני רואה מה שאני רואה. יש דברים, פרטים שאני לא רואה, אז בשביל זה אני עושה ניסיון, אבל זה גם כן מבוסס בסופו של דבר על חושים, על מה שאני רואה בסופו של דבר. כשאדם רואה איך הראייה של האדם עובדת, כן? כשאדם כשרואה את החפץ, הוא לא נפגש עם החפץ עצמו בפני עצמו, אלא מה? קרני אור, פוגעים בחפץ, אחר כך פוגעים בעין, עושים איזה תופעה, ואז אדם מחליט את מה שהוא מחליט, כן? אז... הוא רואה מה שהוא רואה, אז זאת אומרת אין לי פגישה עם הסיבה של קרני אור, אבל רק עם התוצאה מה שהם עושים בעין שלי. זאת אומרת, בהגדרה, עין של האדם בנויה בצורה כזאת שהוא לא יכול להיפגש עם הסיבה, רק עם התוצאה. אז ממילא אף פעם לא יכול לראות את הסיבה, זה פשוט. אי אפשר לעשות ניסיון בשביל לראות את הסיבה. לכן, מה שהם טוענים שיש להם ביקורת והניסיון, הוא יכול לתת תשובה על השאלות. הניסיון יכול לתת תשובה על השאלה איך מתרחש התהליך, תיאור התהליך, ולא על הסיבה, מה הסיבה לתהליך. לכן, והוויכוח על מהי הסיבה, ואת ההנחה מהי הסיבה של התהליך, זה הנחה פילוסופית למעשה, זה החלק הפילוסופי בתוך המדע. וזה אי אפשר להוכיח, זה צריך רק להאמין. כשהוא בא וטוען מניח הנחה מסוימת, מכיוון שאין לו הוכחה ואין לו אפשרות לבדוק על ידי ניסיון, אז זה האמונה שלו, בזה הוא מאמין. זה התשובה למה שטוענים הם. אלא מה, יכולים לבוא ולהגיד, זה לא בדיוק ככה. כי באמת יש אפשרות גם כן להפריך את הסיבה של התהליך, כמו שהיה לא פעם אחד. למשל, מההתחלה חשבו שסיבה לנפילת האבן, מהי? כוח המשיכה? בא איינשטיין במאה ה-20 ואמר, זה לא ככה, יש עקמימות העולם. המרחב הוא מתעקם, המסה מעקמת את המרחב, ולכן הגוף נפל, לא בגלל כוח המשיכה. איך הגיע למסקנה הזאת? על ידי תצפיות מסוימות. יוצא שעל ידי ניסיון שינינו גם את הסיבה למה שזה נופל, כן? אז לכן גם את זה אנחנו יכולים לבקר ולבדוק ולשנות. אבל זה לא בדיוק ככה כנראה, כן? למה? כי אמרנו שהוויכוח בין הדת לבין המדע הוא איפה נמצאת הסיבה, מהי הסיבה באמת. זאת אומרת, אם היא נמצאת מחוץ לטבע כמו שטוענת הדת, או שנמצאת בתוך הטבע. ואת הדבר הזה אי אפשר לבדוק על ידי ניסיון. איפה נמצאת את זה? מחוץ לטבע או בתוך הטבע? אין ניסיון שיכול לתת תשובה לשאלה הזאת. אלא מה? האתאיזם שמאמין, שטוען שהסיבה נמצאת בתוך הטבע, זה האמונה שלו, זה הטבע, הוא הסיבה לכל מה שמתרחש בטבע. כל מיני חוקים, כל מיני תופעות וכו'. עכשיו, כשהם טענו, בא מדוגמה שלנו, שכוח המשיכה זה הסיבה, זה פשוט עצרו באמצע. הכוח המשיכה שהוא סיבה זה ברור, אבל תמיד אפשר לשאול מי מכריח גוף ליפול. זה שיש כוח המשיכה זה הכוונה שמישהו מכריח. אבל מה הסיבה? מה טוען את האתאיזם? שהטבע הוא הסיבה לזה שיש כוח משיכה. כי זה חוק של טבע, והטבע בפני עצמו היא מכילה בתוכה את החוקים האלה, והיא הסיבה. טוב מאוד. אחר כך באו ושינו ואמרו, לא כוח המשיכה, אלא הקמימות של המרחב זה הסיבה. לא שינינו שום דבר. כי מה הסיבה להקמימות של העולם, של המרחב? מי מעקם אותה? למה המסה מעקמת את המרחב? הטבע ככה בנויה. עוד פעם אותה טעונה, הסיבה האמיתית גם לכוח המשיכה וגם לקמימות העולם זה הטבע בפני עצמו, זה טענה של האתאיזם. ואת זה אי אפשר לבדוק ואי אפשר לשנות. זה ההנחה הראשונית בכל התיאוריות שלהם, שהטבע הוא הסיבה לכל מה שמתרחש, וזה למעשה אמונה, כי אי אפשר להוכיח דבר כזה, כן, על ידי ניסיון, כי הניסיון לא מגיע אף פעם לסיבה. זה ששינו מכוח המשיכה להקמיות העולם, זה בדיוק כמו שעובדי אלילים, פעם הם מאמינים באליל הזה, ופעם מחליפים אליל אחר. זאת אומרת, לוקחים לזה שהסיבה בטבע זה התופעה הטבעית מסוימת, אחר כך החליפו, לא תופעה הטבעית הזאת, תופעה הטבעית אחרת. אז שינו את האליל, אבל האמונת האלילים נשארה, היא לא השתנתה. זאת אומרת, אמונה בכך שהסיבה לכל דבר נמצא בתוך הטבע. ברור. ואז זה התשובה ברורה, אני חושב, כן? אבל אני אתן לכם דוגמה. יכול להיות שגם סיפרתי לכם סיפור הזה, אבל אני אספר עוד פעם יותר זה, כן? אצלי זה היה לי, אני עוד כשצעיר התחלתי להתקרב ליהדות, אז הייתי סטודנט בטכניון, כן? ושם עבדתי בתור סטודנט באיזושהי, לא משנה איזו מעבדה בתוך הטכניון, והיה שם מנהל של איזה אחד פרופסור במתמטיקה, באווירונאוטיקה או משהו כזה, היינו ידידים טובים איתו, כן? אז כשאני פעם ראשונה באתי עם הכיפה שם, התחלתי לחזור בתשובה, אז כל השם, כל המקום הזה, כולם באו להתווכח איתי, להחזיר אותי בחזרה, אז איתם הסתדרתי מהר, אבל הוא נשאר, והוא ניהל איתי ויכוחים למעשה ארוכים, למעשה מאותו רגע הפסקתי לעבוד שם, אני הייתי מגיע לעבודה, הוא היה מיד תופס אותי, והיינו מנהלים ויכוחים, זה איזה שנתיים לפחות, כן? וזה הייתה הודעה למעשה. שם ליבנו איתו למעשה כל הנקודות של היחס בין מדע ותורה, עשינו ליבון כזה יסודי איתו, הרבה דברים, מה שאני מביא, זה ממה שהתברר מהוויכוחים איתו. ואחד הוויכוחים אני רוצה כן, לספר עליו, כי זה מדגים את הנקודה שדיברנו. כאן פעם, אחרי הרבה מאוד ויכוחים, הגענו לאיזה נקודה, שאלנו שאלה, אדם מזיז אצבע, החליט להזיז, צריך לכתוב א', צריך לכתוב לא יודע משהו, כן? מה הסיבה לכך? אז ברור, אצבע לא יכול להיות סיבה, כי האצבע מוכרח, כמו שאמרנו. אצבע הוא לא, לבד לא עושה שום דבר, מישהו מכריח אותו. אז יש שרירים שהכריח אותו. למה שרירים הכריח אותו? יש עוד בעצב העצבים, עצב, כן, שמגיע לשם, הכריח וכו' וכו'. בסופו של דבר, מאיפה זה מתחיל? ממוח. באיזושהי נקודה במוח, היה אות מסוים, שהאות הזה קרה אות מסוים, התרחש, והאות הזה בסופו של דבר הביא לכך שזה. ועכשיו שאלה, למעשה, מה הסיבה? למה פתאום האות הזאת קראה, האות הזאת, כן? אות קרה, כן?
קרתה.
קרתה, האות הזאת קרתה בחלק הזה של המוח. למה? איך, מה הסיבה לזה? למה שאלה? מכיוון שמוח, מה זה מוח? הלא מוח זה מסה חומרית מסוימת. כן, זה חומר מסוים. בחומר טבעי יש לו חוקי טבע. בכל חומר, על פי חוקי טבע, ברור שאם יש איזשהו תהליך פיזי או כימי, לא משנה, כן, גרעיני, לא משנה, הוא לא יכול לקרות בלי שמישהו יגרום אותו. אם ניקח, כן, מה זה מוח? במוח יש כל מיני תהליכים, יש תהליכים כימיים, יש תהליכים חשמליים, יש כאלה אומרים, נו, תהליכים די גרעינים אולי לא מתרחשים שם. אבל פתאום קרה איזה תהליך מסוים, התחיל משהו, ברגע שיש לי, אם יש לי איזה תרכובת חומרית בכוס, ואין שם שום תגובה כימית, והיא פתאום התחילה, מה איך התחילה? לא יכולה להתחיל סתם ככה, זה ידיעה במדע, פשוט, ברור, אחרת זה נס. אלא מה קרה, מישהו חימם את זה, עושים שם איזה קטליזטור, התחיל איזושהי פעולה, מישהו צריך לגרום לזה. מבחינה זו מוח לא שונה מכוס עם איזה תרכובת, מוח, זה טבע. אז אם יש שם איזושהי אות, זאת אומרת, קרה איזשהו תהליך כימי מסוים או חשמלי, לא משנה. מה הסיבה? מי גרם לזה? ברור, כן, זה השאלה המיודקת. מה פתאום אדם החליט לזוז? מאיפה זה התחיל? מהמוח, בסדר, אבל מוח הוא לא מוביל, הוא כמו טבע. הטבע הוא לא יכול להיות סיבה, כמו שאמרנו, הוא תמיד מובל, הוא תוצאה, צריך להיות סיבה שיגרום את זה. ומה, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מתחיל? ברור, על פי שיטה יהודית, הסיבה נמצאת מחוץ למוח. מוח זה רק אמצעי, זה רק כלי שדרכו זה עוברים תהליכים, אבל הסיבה נמצאת מחוץ למוח, זה ברור. הוא טען גם כן, יכול להיות גם פה, הסיבה היא מחוץ למוח, אבל לא בעולם הרוחני, אלא מחוץ לאדם. אדם רואה כל מיני דברים מסביב, והטבע מסביב גרמה לכך שהוא הזיז. יש כאלה מקרים, יש כאלה תופעות שהזבוב עבר ליד העין, והעין נסגרה, אבל זה תגובה של המוח רפלקטיבית בהחלט, קורה, אבל לא מדברים על התופעה הזאת, מדברים על פעולה אחרת שהאדם החליט בשכל שלו, שהוא לא זבוב ולא שום דבר מסביב, לא גרם לו שהוא כותב את מה שהוא כותב והחליט לכתוב למשהו, לכתוב למישהו כללה או ברכה או כל מיני דברים, לא מישהו הכריח אותו מבחוץ. אז אפשר לתת איזה הסבר מאוד מאוד בעייתי להגיד שזה שהוא היה נמצא והיה מדבר עם אנשים וקיבל איזה חינוך, ועל ידי החינוך הזה בסופו של דבר זה הגיע זה. אבל הסבר איך פתאום החינוך הזה יש לו השפעה על התהליך כימי מיוחד, איך פתאום זה נכנס לתוך הכימי ומולקולות, זה כבר מאוד קשה להסביר את זה. ולכן זה עברנו איתו כל השיטות, כל הדרכים. למה שיש בפילוסופיה כמה שיטות לפתור את זה. אף שיטה למעשה לא פותרת שום דבר, הם מתווכים אחד עם השני, וכל אחד מאוד מאוד צדק, כמה שיטות יש שם, כל אחד מאוד מאוד צדק שהוא מבקר את השיטה השנייה, ממש פשוט זהב. כשהוא אומר את מה שהוא אומר, זה משהו מפחיד. אי אפשר. וככה הגענו איתו למסקנה, אין פתרון. אז איפה? אז ממה מתחיל? אז מישהו יגיד, אתה יודע מה, האות הזאת קרתה בנקודת מוח הזאת, הסיבה הייתה, הגיעה מנקודה אחרת בתוך המוח. בסדר, אבל גם שם שאלה, מאיפה היא באה? אז הוא אומר, בנקודה אחרת בתוך המוח, איכו לי, אז, אבל אי אפשר בין סוף ללכת, מוח הוא מוגבל, אז איפה זה מתחיל? אז יש שתי שיטות בפילוסופיה, פעם זה אחד אומר ציקלית נקרא, שיטה ציקלית, שזה בסופו של דבר חוזר לנקודה הראשונה. איך זה פתאום מזמין? איך זה, הנקודה הראשונה היא התחלה והסוף, זה לגמרי, כן, מי שזה, או שאומרים ששם קוראים כל מיני תופעות, הרבה הרבה מאוד, כל מיני תופעות, ומכיוון שיש כל כך הרבה, אז במקרה קראת התופעה הזאת גם כן, במקרה, אם במקרה זה תהליך מכוון, קרה, יכול להיות שפעם במיליון מיליארד אפשרויות זה יקרה, אבל איך אדם צריך להתנהג עם זה ככה, זה כל ההתנהגות שלו, על פי מקריות בתוך המוח, צריך להיות משיגנה לגמרי, גם משיגנה לא מתנהג בצורה כזאת. פעם אחד עשה איזו פעולה מכוונת, בסדר, אבל זאת הסבר הזה גם כן מאוד קשה. לא מצאנו הסבר. מה, ואז אני דחקתי אותו לפינה עם הנקודה, איפה? חייב להיות סיבה, אתה בא ואומר שהמוח, חייב להיות שיש סיבה מחוץ למוח, אין אפשרות אחרת, מכיוון שזה, כן, אי אפשר לברוח. ואז אני מאוד נדעמתי מהתגובה שלו, פתאום הוא התפרץ והתחיל לצעוק, כן, וזה ממש נדעמתי. הוא בא וצועק, פתאום התחיל לצעוק ולהגיד לי, אתה לא יודע מה זה מוח. מוח זה כל כך מורכב. זה מערכת כל כך מורכבת, כל כך שאי אפשר לתאר, יש שם מיליארדים של הנוירונים, לא משנה שם כל מיני עצבים, וכולם הם מופעלים, פועלים ונדלקים, כל כך מסובך. כאשר יש מערכת כל כך מסובכת, הכל יכול להיות. זו התשובה. אני נדעמתי, למה נדעמתי? מכיוון שבאותו רגע ראיתי אדם דתי, אדם מאמין, הוא בא ופתאום בא ואומר לי, הוא כל כך מסובך, אז הכל יכול להיות. במה, מאיפה באה האמונה הזאת? זה אמונה קלאסית של האתאיסטים, ולא רק של האתאיסטים, כן, ידוע, זה בכל, מי שקרא, יש סיפורי של מדע בדיונית, כן, אני קראתי פעם, אז יש סיפורים, זה אחד מהמפורסמים שם, מהמדע בדיונית, שאם יש איזה מחשב, המחשב מתחבר עם המחשב השני ושלישי, ואם פתאום הרבה הרבה מחשבים מתחברו ביחד, פתאום הם מתחילים לשלוט על העולם, הם פתאום תופסים את ה... למה? כן, הם פתאום מתחילים לשלוט ולנהל את העניינים וחוליים חכמים וכולי, יש כזה אחד, מאוד מאוד מפרסמים כל מיני סיפורים בדרך הזאת. מה הרעיון בזה? איך פתאום? מה זה מחשב? מחשב סך הכל... כמה ברזלים שמה? איך פתאום ברזל מתחיל להיות חכם? הוא מתחיל לשלוט, מחליט להחליט. כל מה שעושה, כל פעולה בתוך המחשב היא מוכרחת. יש תוכנית שמכריחה אותה וכולי, יש... כל דבר הוא מוכרח, הוא לא יכול לעשות לבד. ופתאום, ברגע שהם התחברו ביחד, המחשב נהיה מאוד 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 מסובך, הוא פתאום נהיה חכם. הוא פתאום יכול להחליט. יש אמונה כזאת אצל האנשים. מה זה אמונה הזאת? שברגע שהחומר הוא נהיה מאוד מורכב, אז הוא מקבל תכונות נוספות מה שלא היו לפני כן. תכונה אל-טבעית. איזה אמונה? איפה? תוכיח איפה זה מקבל. אבל אתה לא יודע כמה שמוח ממורכב. הכל יכול להיות. ברור שאין לזה שום הוכחה ולא יכולת, אבל זה האמונה, אנחנו מדברים על האמונה של האתאיסטים. מאיפה? מה פתאום החומר הזה קיבל כוחות מיוחדים, כוחות על-טבעיים, כוחות של השכל? איך פתאום מחשב התחיל לחשוב? אותו עניין, זה עניין של זה, גם קומוניסטים היה להם את זה, זה המטריאליזם, זה למעשה הגישה של כן, של האתאיזם ושל המטריאליזם, שהם טוענים שהמחשבה היא תוצאה של החומר המפותח ביותר, כן? שהאדם התפתח, התפתח, המוח התפתח, התפתח, כשהוא נהיה מאוד מאוד מורכב, אז הוא התחיל לחשוב, הוא יוצר מחשבה, זה המחשבה, זה ככה לנין אמר, שהמחשבה זה תוצאה של מורכבות המוח. של החומר, מורכבות החומר. המורכבות החומר אחר כך מביא שהוא פתאום מתחיל לחשוב. אם הוא מתחיל לחשוב, הוא, מחליט, הוא גם מתחיל להחליט. אם הוא מתחיל להחליט, יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לעשות, יכול לא לעשות. אז זו הסיבה. אז זו יכול להיות סיבה בפני עצמה. זאת אומרת, המוח הזה נמצא בתוך הטבע. והוא ברגע שהוא מורכב, אז יש לו תכונות חדשות. יש לו מחשבה, יש לו שכל, יש לו יכולת להחליט דברים. זה הוא מקבל תכונה מיוחדת, אל טבעית כביכול, כן? זה מאוד פלא. כן, זה לא תכונה טבעית, השכל שפתאום זה מופיע. הוא מקבל תכונות חדשות, ואז הוא מתחיל להחליט. אז מי זה סיבה? הוא סיבה לתופעות, לכן את האדם אנחנו מביאים לבית דין, כי הוא השם, למה אתה השם? יש לך מוח, והוא נתן לך שכל. והשכל שלך החליט כך וככה, אז אתה השם, אתה הסיבה. זאת אומרת, הסיבה לתופעות טבעיות זה החומר עצמו, במקרה הזה חומר של המוח של האדם. מה זה הדבר הזה? איך פתאום? הלא החומר הזה, המוח הזה זה סך הכל בשר, לא יותר, אכלתם אולי בשר של מוח של פרה, לא? מה זה? זה יש לו טעם אחר? אולי יש את הטעם אחר, די טעים, אבל זה בשר, זה לא שום דבר. איך פתאום חתיכת בשר הזאת נהייתה אלוקים, קיבלה תכונות על-טבעיות, נהייתה סיבה, אלוקים הכוונה סיבה לדבר. איך היא פתאום נהייתה, קיבלה את זה? מאיפה זה? זה האמונה, וזה האמונה של האתאיזם. שום ניסיון לא מסוגל לבדוק את זה. אם הסיבה... כן, סיבה לתופעה, לפעילות המוח, נמצא בתוך המוח או מחוץ למוח. זה כן יכולים לראות בתוך המוח שכל תופעה, כל פעולה שאדם עושה,
אז זה נגרם על ידי המוח, אבל המוח זה לא הסיבה, אלא חייב להיות סיבה מחוץ לזה. ואת זה אף אחד לא יכול לבדוק על ידי שום ניסיון. אם זה, כן, והאמונה הזאת שפתאום, זה אמונה בנס כזה, שפתאום חומר יכול להתהפך, להתהפך ולהיות חכם, להיות זה. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? זה אמונה של אתאיזם. ולכן כשאני דיברתי עם אותו פרופסור הזה, נדמתי. פתאום אני רואה בפניי אדם דתי. אדם דתי, זאת אומרת, אדם דתי מבחינת דת האלילות, כן? מאמין באיזושהי אמונה, בפנאטיות לגמרי. אם ניקח דבר מורכב, פתאום הוא יכול להיות חכם. למה הוא יכול להיות חכם? הלא זה טבע סך הכל, אתם חוקרים טבע, נכון? הטבע חכם, טבע זה אבן סך הכל. ברזל, מה הוא יכול לעשות? והאמונה הזאת היא רואים אותה בכל המחשבה, בכל תהליך ובכל ההסברים של האתאיזם. באים ואומרים שהטבע יש בה, כן, היא יוצרת. מה היא יוצרת? יוצרת אדם, יוצרת בהמה, יוצרת כל מיני חיות, יוצרת שכל, יוצרת מוח. יכול ליצור דבר מורכב מאוד. איך? כשאני רואה דבר מורכב, זה הוויכוח שלנו, כשאני רואה דבר מורכב, מה אני רואה בזה? דבר מורכב שמכוון למטרה מסוימת, כמו אוטו, כמו שעון, כמו איזה עין של איזה בהמה, מה אני רואה? שהכל מסודר כמו שזה, כן? מדויק. מה זה אומר לי? שיש שכל בדבר הזה, מישהו יפעיל שכל, מישהו תכנן את זה ובנה את זה על פי התכנון, זאת אומרת יש שכל. בא ואומר, טבע עשתה את זה. מי זה טבע? זה כמה אבנים. זה כדור הארץ, זה כוכבים, זה עוד אבנים. האבן הזאת, כמה אבנים האלה, פתאום יכולים לעשות פעולה שכלית. כן, ברור כמו שבאוטו יש לי פעולה שכלית, ככה גם בעין של בהמה יש לי פעולה שכלית. רואים את זה. הכל מתוכנן. נכון שהכל מתוכנן, אבל זה קרה במקרה, זה קרה על ידי הטבע. טבע עשתה את זה. מה זה טבע? יש לה שכל? אין לה שכל. אז איך היא עושה את זה? זה אמונה. אמונה שדבר כזה יכול להיות. כן? אז לכן כשאנחנו מדברים על העניין של האמונות צריכים לדעת. זה ברור. זה ברור שהאתאיזם, הוויכוח בין האתאיזם ובין היהדות, זה ויכוח באמונה, לא בשום דבר אחר. לא ב... כן? באמונה. איזה אמונה יותר מבוססת? נקודה נפרדת, אנחנו היום לא דיברנו על האמונה של היהדות, איך זה בנויה. אבל זה ברור, זאת אומרת, זה נה... מה זה ויכוח אמונ... באמונה? זה ויכוח פילוסופי. ויכוח פילוסופי זה לא ויכוח מדעי. על ויכוח פילוסופי אי אפשר לתת תשובה מדעית. כי המדע חוקר את תהליך איך שהוא מתרחש, ולא למה הוא מתרחש. ולכן אי אפשר, והניסיון, מה שאומרים בה, הניסיון והניסיון, הוא עושה ביקורת ואומר לנו מה נכון ומה נכון, זה פשוט שקר. בהנחה מדעית יש שתי הנחות, אחד פילוסופית, הסיבה, ואחד על תיאור התהליך. ונכון שהניסיון הוא מתקן ומבקר ואומר מה נכון ומה נכון, אבל רק לגבי תיאור התהליך. ולא לגבי סיבה של תהליך, כי הסיבה של מהי הסיבה האמיתית זה ויכוח פילוסופי או ויכוח באמונה וקשור עם אמונות של האדם. על מה בדיוק מבוססת אמונה יהודית ולמה אנחנו בטוחים שהאמונה שלנו יותר נכונה מאמונה זה, זה נקודה אחרת שצריך לברר בנפרד.